שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף סמך דלת במסכת חולין. נתחיל 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה השישית בעמוד הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום הנושא שלנו זה ביצים, ולפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת, ביצה שנמצאה בתוך נבלה, כלומר מצאנו נבלה של תרנגול ברחוב ובפנים בבטן יש ביצה, אז היא אסורה לאכילה רק מדרבנן. ביצה שנמצאה בתוך טריפה היא אסורה מהתורה, וביצה שהטילה עוף טמא או שרץ טמא, למשל נשר או לטאה, היא גם כן אסורה מהתורה, מהדין של כל היוצא מן הטמא טמא, בהמשך נראה את המקור לזה, אבל לפי הרמב״ם לא לוקים על זה, זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה בנושא אחר לגמרי לגבי טומאה. נבלה של עוף טהור כמו תרנגולת היא טמאה, נבלה של עוף טמא אין בה בכלל טומאה, ונבלה של 8 שרצים כמו למשל לטאה גם היא טמאה. זאת הקדמה השנייה, לא צריכים לזכור את ההקדמות בעל פה, זה פשוט בשביל לעזור קצת להמשך השיעור. עכשיו נתחיל את השיעור עצמו. החלק הראשון זה לגבי קניית ביצים מגוי. אומרת הברייתא, מותר לקנות ביצים מגוי, ואתה לא צריך לחשוש שזה ביצה שהוא מצא בתוך נבלה או טרפה, שאז זה אסור. למה לא צריך לחשוש? כי סומכים על הרוב. רוב הביצים שמסתובבים בשוק זה לא ביצים שמישהו מצא בתוך גופה, אלא זו ביצה שהטילו אותה, ולכן זה קשר. זאת הברייתא, אבל שואלת הגמרא, אוקיי, לחשוש לנבלה או טריפה, זה באמת חשש רחוק, אז לא צריך לחשוש. אבל למה לא חוששים שהביצה היא של עוף טמא? עונה אבו עד שמואל, מדובר שהמוכר אומר לי בפירוש שזה מעוף פלוני טהור. כלומר, למשל, הוא אומר, זה ביצה של תרנגולת. אז כיוון שזה דבר שאני יכול לבדוק אותו, אני יכול להשוות לביצים אחרים של תרנגולות, ממילא לא חוששים שהוא ישקר בזה, ולכן זה מותר. כמובן, זה דווקא כשהוא אמר עוף מסוים, לא שהוא אמר עוף טהור באופן כללי, כי אז אי אפשר לבדוק. זה עבוד שמואל, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לשאול את המוכר? הרי לכאורה, יש לביצים סימנים שנפרט אותם עוד מעט בחלק השני, ולפי הסימנים אפשר לבדוק אם זה ביצה של עוף טמא או של עוף טהור. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מדובר כאן שהביצים כבר חתוכות וטרופות בקערה, ולכן מציאותית כבר אי אפשר לבדוק את הסימנים. אבל את זה דוחה הגמרא, כי למרות שמותר לקנות ביצים מגוי, כמו שאמרנו, ביצים טרופות בקערה אסור, כי יש איזשהו סימן מוסכם כזה אצל יהודים, שאם יש להם ביצה של טרפה, אז הם יכולים למכור לגוי, והם טורפים אותה בקערה לפני זה, בשביל ששאר היהודים ידעו לא לקנות את אותה ביצה מהגוי. אז בקיצור, לא קונים ביצה טרופה מגוי, לכן לא יכול להיות שעל זה מדובר בברייתא. אז שוב חזרנו לשאלה, למה צריך לשאול את המוכר? בוא נבדוק את הסימנים. עונה הגמרא, סימנים הם לא מהתורה. מה ההוכחה שהם לא מהתורה? קודם כל בדף סמך ב' ראינו כל מיני עופות שיש ספק לגביהם, האם זה עוף טמא או עוף טהור, ואם הסימנים זה סימן טוב, אז למה יש ספק? פשוט תבדקו איך נראים הביצים, ולפי זה נדע אם האמא היא עוף טמא או עוף טהור, לכן מכאן שהסימן הוא לא באמת סימן מספיק טוב. דבר שני, מציאותית, אנחנו רואים שיש ביצים למשל של עורבים, שמבחינת הסימנים הם דומים לביצים של יונה. אם אלה הסימנים הם לא טובים, לכן אמר אבו עד שמואל, צריך לשאול את המוכר. עכשיו שואלת הגמרא, אם הסימנים לא טובים וצריך לשאול את המוכר, אז בשביל מה בכלל הברייתא אמרה שיש סימנים? עונה הגמרא, האמת היא שצריך את שניהם. כלומר, גם צריך לשאול את המוכר, וגם צריך שלא יהיה סימני טומאה אלא סימני טהרה, רק ככה אפשר לקנות ביצים מהגויים. עד כאן החלק הראשון, נסכם בקצרה, מותר לקנות ביצים מהגויים, לא חוששים שזה ביצה של נבלה או טריפה, ולגבי חשש שאולי זה מעוף טמא, צריך לשאול את המוכר ולוודא שיש סימני טהרה בביצים ולא סימני טומאה. בחלק השני נתמקד בעניין הזה של הסימנים בביצים, נראה את הברייתא שמפרטת את הסימנים, ואחרי זה נראה שאלה על הברייתא. אז הברייתא זה ממש בתחילת עמוד א', והיא אומרת שיש שני סימני טהרה, אחד בצורה ואחד בתוכן. בצורה, הצורה של ביצים טהורות זה כמו הביצים שאנחנו מכירים של תרנגולות, שצד אחד הוא יותר חד וצד שני הוא יותר כהה. זה סימן שזה של עוף טהור, אבל אם שני הצדדים כהים או שני הצדדים חדים, זה סימן שזה עוף טמא. זה בצורה. בתוכן, כלומר בתוך הביצה, אז בעוף טהור זה כמו הביצים שאנחנו מכירים שהחלבון הוא מבחוץ והחלמון הוא מבפנים. לעומת זאת בעוף טמא זה להפך, החלבון בפנים והחלמון בחוץ. תראו בספרים של הביאורים למה הכוונה בדיוק, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו רואים היום. ועל זה מוסיפה הברייתא שבשרץ, כמו למשל לטאה שמטילה ביצים, אז החלמון והחלבון מעורבבים ביחד, כלומר רואים בעיקר את החלמון. זאת הברייתא, וכמו שכבר אמרנו, זה סימנים שעוזרים לנו אם גם נשאל את המוכר, הם לא עוזרים לנו בפני עצמם. זה שלב ראשון. שלב שני זה שאלה על הסיפה של הברייתא. בסיפה ראינו שאם זה חלמון וחלבון מעורבבים, אז זה סימן שזה ביצה של שרץ. ועל זה שואלת הגמרא, מה נפקמינה? כלומר, מה זה משנה אם זה ביצה של אוף תמה או של שרץ? הרי את שניהם אסור לאכול. אז למה הברייתא פירטה לנו שאם החלבון בפנים זה אוף תמה, ואם הם מעורבבים זה שרץ? מה זה משנה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות, אבל לפני שנראה אותם נקדים הקדמה קצרה, וזה לגבי ביצה שהתחילה להתרקם. כלומר, כל עוד הביצה הרגע נולדה והיא עדיין רק נוזלים, אז היא נחשבת רק ביצה. וכמו שאמרנו, ביצה של עוף טמא וביצה של שרץ הם אסורים באכילה ואין הבדל ביניהם. אבל אם הביצה כבר התחילה להתרקם, כלומר שאם היינו פותחים את הביצה, היינו כבר רואים איזשהו חיתוך של איברים, וגם עשו כבר איזשהו נקב בביצה, אז מה שבפנים כבר לא נחשב סתם ביצה, אלא הוא כבר נחשב שרץ. ואז אם הוא של עוף טמא, אז הוא נחשב שרץ העוף לפי רשי, הוא עוד לא נחשב עוף כי הוא עוד לא ממש נולד. אם הוא של שרץ, למשל לטעה, אז הוא נחשב כבר עכשיו שרץ, כלומר שרץ הארץ. זאת הקדמה, ועכשיו נחזור לשאלה. שאלנו למה הברייתא הייתה צריכה להבדיל בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ, לכאורה כאמור הדין הוא אותו דין, את שתי הביצים אסור לאכול. ועל זה כאמור הגמרא מביאה שתי תשובות. עכשיו המשותף לשתי התשובות זה ששתיהן אומרות שהברייתא כאן מדברת על ביצה שכבר התחילה להתרקם. רק אז באמת יש הבדל בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. אבל מה בדיוק ההבדל? כאן כאמור יש שתי תשובות. תשובה ראשונה זה של רב עוקבא בר חמא, והוא אומר שלגבי איסור אכילה באמת אין הבדל. ההבדל הוא לגבי טומאה, כלומר האם הביצה הזאת שכבר התחילה להתרקם קצת יכולה לטמא אחרים. אם מדובר בביצה של עוף טמא כמו נשר למשל, אז כמו שאמרנו בהקדמה, נבלת עוף טמא לא מטמאת, וממילא גם הביצה הזאת לא מטמאת אפילו שהיא התחילה להתרקם. אבל אם מדובר בביצה של שרץ, אז כמו שנבלה של שרץ מתמת, אם זה שמונה שרצים, אז גם היצור הזה, אפילו שהוא רק עכשיו התחיל להתרקם, הוא כבר נחשב שרץ והוא מתמה. לכן הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. זו תשובה ראשונה, אבל רבינא דוחה את זה, מי אמר לך שהברייתא מדברת דווקא על שמונה שרצים? הרי נחש הוא גם שרץ והוא לא משמונה שרצים, והביצה שלו ודאי לא מתמת, בדיוק כמו הביצה של עוף טמא, אז למה בכל זאת הברייתא הבדילה? לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, וזה של רבא. רבא כאמור גם אומר שמדובר כאן בביצה שהתחילה להתרקם, ונכון שגם ביצה של עוף טמא וגם ביצה של שרץ, שניהם אסורים באכילה ועל שניהם יש מלקות, כלומר לכאורה באמת אין הבדל. אז למה בכל זאת הברייתא הייתה צריכה להדגיש את ההבדל? בשביל התראה. כלומר, בשביל לחייב את מי שאכל במלקות, צריך שקודם לפני שהוא אוכל, עדים יתרו בו שהוא הולך לעשות איסור. וההתראה הזאת צריכה להיות מדויקת, כלומר, צריכים להתראות פה על האיסור הספציפי שאותו הוא הולך לעשות. לכן הברייתא צריכה ללמד אותנו מה זה ביצה של עוף טמא ומה זה ביצה של שרץ, כי רק אם העדים יתרו בו על האיסור הנכון, כלומר, שאם הוא הולך לאכול ביצה של עוף טמא, אז הם יתרו בו על זה, ואם הוא הולך לאכול ביצה של שרץ, אז הם יתרו בו על זה, רק אז אם זה קרה, אז הוא באמת יקבל מלכות, אבל אם יתרו בו על הביצה האחרת, אז הוא לא יקבל מלכות, ולכן הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של שרץ. עכשיו בסוגריים על זה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהברייתא מדברת על ביצה שכבר התחילה להתרקם, וממילא ביצה של עוף טהור נחשבת כבר שרץ או עוף, הרי יש ברייתא שאומרת שאפילו ביצה של עוף טהור, אם היא התחילה להתרקם, היא נחשבת שרץ עד שהיא תיוולד. אז איך הברייתא הבדילה בין ביצה של עוף טמא לביצה של עוף טהור? לכאורה, אם דובר בביצה שהתחילה להתרקם, שניהם שרץ ועל שניהם אמור להיות מלכות. עונה הגמרא, לא. הברייתא שאמרה שביצה של עוף טהור שהתחילה להתרקם זה נחשב שרץ, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא, ואין בזה מלכות למי שכבר אכל את זה, ולכן הברייתא כן הבדילה בין ביצה של עוף טהור לביצה של עוף טמא. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את הברייתא עם הסימנים להבדיל בין ביצי עוף טהור לעוף טמא לשרץ, וראינו מה זה משנה אם זה של עוף טמא או של שרץ, ועכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מובא כאן לגמרי בדרך אגב, כיוון שדיברנו על ענייני ביצים, הגמרא מביאה ברייתא עם עוד שתי הלכות לגבי כשרות של ביצים. ההלכה הראשונה זה גאולי ביצים מותר. נסביר את זה לפי רש"י, אם בישלתי בסיר ביצים של עוף טמא יחד עם ביצים של עוף טהור, הביצים של העוף הטהור עדיין מותרות. כלומר, הביצים של העוף הטמא לא נותנות טעם אסור לביצים הטהורות, והן עדיין מותרות. יש כאלה שאומרים שזה דווקא כשהם בקליפה, בכל אופן זאת ההלכה הראשונה. הלכה שנייה זה לגבי דם בביצים, ולגבי זה נסביר את זה לפי הראשונים שמסבירים את רש"י. הברייתא מבדילה בין שני סוגים של ביצים, ביצים מוזרות וביצים מוזרעות. ביצים מוזרות, כמו של ימינו, זה ביצים שיש רק נקבה, לא היה זכר שהזריע את הביצים. ממילא הביצה הזאת אף פעם לא הולכת להתרקם לאפרוח. הברייתא אומרת שהביצה כנראה קצת מגילה, ולכן רק מי שלא הסתניס אוכל אותה. בכל אופן לענייננו, אם מצאנו דם בביצה כזאת, כיוון שזה לא של אפרוח, אז מהתורה אין איסור, אבל התור אומר, עדיין זורקים את הדם עצמו ואוכלים, בכל אופן מהתורה זה מותר. זה בביצים מוזרות, כלומר שלא הוזרעו. אבל אם מצאתי דם בביצה שכן הוזרעה, אז הדם עצמו כן אסור, כי זה נקרא דם ריקום, כלומר זה בעצם ההתחלה של ההתרקמות של האפרוח, אז זה סוג של נבלה ואסור לאכול את זה, זה לגבי הדם. מה עם שאר הביצה? אז אומר רב ירמיה, אם הדם נמצא במקום הקשר, כלומר בשפיץ, יש מחלוקת באיזה שפיץ, שמשם הזרע מתחיל להתפתח, אז זה סימן שהדם היה רק שם, כלומר רק שם התחילה ההתרקמות, ואילו שאר הביצה מותרת. אבל אם הדם נמצא במקום אחר בביצה, אז מניחים שההתרקמות כבר התחילה להתפשט, וכל הביצה אסורה, לא רק המקום של הדם. זאת ההלכה השנייה לגבי דם בביצים. נעיר בסוגריים שהביצים שלנו היום הם לא מוזרעים, ולכן לכאורה לפי הסוגיה אפשר להקל ולזרוק רק את הדם, אבל כמובן תראו בפוסקים. בכל אופן עד כאן החלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב' לחלק הרביעי והאחרון. החלק הרביעי מחזיר אותנו לחלק הראשון, וזה ששם הנחנו שביצה שנולדה לעוף תמה היא אסורה באכילה. עכשיו נברר מה המקור לזה. אומר חיסקיה, לומדים את זה מרשימת העופות הטמאים. שם אחד מעופות הטמאים זה בת היענה, והוא אומר, למה כתוב בת היענה? הרי השם של החיה זה יען, כמו שכתוב באיכה, בת עמי לאחזר, כיענים במדבר. אז למה כתוב בת יענה? הרי גם האמא אסורה, לא רק הבת. אלא אומר חיסקיה, בת היענה כאן בא לרמוז למשהו עוד יותר מוקדם, וזה לביצה של היען, שגם היא אסורה. זה המקור לפי חזקיה לאיסור ביצה של עוף תמה, והרמב״ם אומר שזה בעצם גם המקור לכלל הכללי יותר של כל היוצא מן התמה, תמה, ולכן גם ביצה של שרץ אסור באכילה. עד כאן המקור, אבל שואלת הגמרא, מי אמר לך שהשם של החיה זה יען, וממילא בת יענה בא לרמוז לביצה? אולי פשוט השם של החיה זה בת יענה, זה השם שלה, וזה לא בא לרמוז לכלום. איפה רואים שזה השם שלה? במיכה כתוב, ואבל כבנות יענה, בישעיה י' ג' כתוב, ושכנו שם בנות יענה, וגם בישעיה ומ' ג' כתוב, תכבדני חיית השדה תנים ובנות יענה. אז הנה אתה רואה שזה השם שלה, וזה לא בא לרמוז לשום ביצה. זאת השאלה. עכשיו, שתי הדוגמאות הראשונות, הגמרא מנסה לענות שאולי בכל זאת השם שלה זה כן יען או יענה, ומה ששם כתוב בנות יענה, זה בא ללמד משהו אחר. במקרה של מיכה שכתוב ואבל כבנות יענה, אולי הכוונה היא שהיענה אבלה על בניה. במקרה של ישעיהו שכתוב ושכנו שם בנות יענה, אולי הכוונה היא שהיא שוכנת עם בניה. אז זה טוב אולי לשני הפסוקים האלו, אבל את הפסוק השלישי כבר אי אפשר לפרש כך. שם כשכתוב בנות יענה, ברור שהכוונה היא פשוט לעוף שנקרא בנות יענה, וזה לא הצאצאים שלה או הביצה שלה. וממילא, שוב כאמור, קשה על חיסקיה. למה אתה אומר שבנות יענה רומז לביצים? אולי פשוט זה השם שלה. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת העוף הזה לפעמים נקרא יען, לפעמים בת יענה, אפשר להשתמש בשתי השמות. אבל חיסקיה כנראה ידע שברשימה של עופות הטמאים יש משהו מיוחד, וזה שהסופר שם יכול לפצל בין המילים בת לבין המילה יענה. כלומר, אם היה מדובר רק בשם של החיה, הוא היה צריך לכתוב את שתי המילים בת ויענה באותה שורה, כי זה חלק מאותו שם. אבל במקרה של רשימת עופות הטמאים יש משהו מיוחד, וזה שהסופר יכול לפצל בין המילה בת לבין המילה יענה לשתי שורות נפרדות. זה מראה שלא מדובר רק על שם, אלא בשני דברים נפרדים. כי אם היה מדובר בשם, הוא היה צריך לכתוב אותם לפחות באותה שורה. מזה שהוא יכול לפצל לשתי שורות, זה מראה שהבת כאן עומדת בפני עצמה, ולמה היא באה לרמז? היא באה לרמז, כאמור לפי חזקיה, לביצה שגם היא אסורה. עד כאן המקור לפי חזקיה, בת היענה, ובזה סיימנו את החלק הרביעי, וגענו לשורה השישית בסמכי עמוד א', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו שמותר לקנות ביצים מגוי, ולא חוששים שזה ביצה של נבלה או טריפה, כי רוב הביצים הם לא כאלה, וגם לא חוששים שזה ביצה של עוף טמא, כי למסקנה גם המוכר אומר שזה ביצה של עוף פלוני טהור, וגם אנחנו רואים בסימנים שזה נראה כמו ביצה של עוף טהור, ולכן מותר לאכול. בחלק השני דיברנו על אותם סימנים, ראינו סימן בצורה, שאם זה עוף טהור צד אחד הוא קצת יותר כהה וצד שני יותר חד, וסימן בתוכן שבביצה טהורה החלבון בחוץ והחלמון מבפנים, לעומת זאת ביצה של עוף טמא החלבון בפנים, ובביצה של שרץ הכל מעורבב. על זה שאלנו למה הברייתא צריכה להבדיל לנו בין ביצה של עוף טהור לביצה של שרץ, הרי שתיהן אסורות באכילה, אז מה אכפת לנו אם זה זה או זה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. רב עוקבא אומר, מדובר כאן בביצה שכבר התחילה להתרקם, והנפקא מינה היא לטומאה, שאם מדובר בביצה של עוף טמא אז אין טומאה בנבלת עוף טמא, אבל אם מדובר בשרץ אז יש טומאה של שרץ, אם מדובר בשמונה שרצים, אבל את זה דחינו, כי הרי מי אמר שמדובר פה בשמונה שרצים? לכן הסבר שני, גם כן מדובר בביצה שהתחילה להתרקם, ואתה צודק שלגבי איסור האכילה אין הבדל, בשניהם יש איסור, בשניהם יש מלכות, אבל ההתראה למלכות צריכה להיות מדויקת, לכן צריך לדעת אם זה ביצה של עוף טמא או ביצה של שרץ. זה היה חלק בחלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד שתי הלכות בענייני ביצים. אחד זה שביצה אסורה לא נותנת טעם אסור בביצים מותרות שהתבשלו איתה. הלכה שנייה לגבי דם בביצה, אם דובר בביצה מוזרה, כלומר ביצה שלא הוזרעה, אז הדם הזה בעצם מותר מהתורה, אבל עדיין לא אוכלים אותו, שמים בצד. אם דובר בביצה שכן הוזרעה, אז הדם עצמו אסור. אם זה נמצא במקום הקשר, אז רק הדם אסור והשאר מותר. אם זה זז, הוא התפזר כבר, אז כל הביצה אסורה. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו מקור לזה שביצה של עוף טמא אסורה, וזה לפי חזקיה מבעת בת היענה, למסקנה מזה שאפשר לפצל כאן בין המילה בת לבין המילה יענה, כלומר אפשר לכתוב אותם בשתי שורות, זה מראה שבת בא לרמוז על משהו נפרד, על מה? על ביצים שגם הם אסורים, כל טוב.